ערב טוב. יש לנו היום שני נושאים. קודם כל, הנושא הבסיסי הוא המשך של הסדרה שאנחנו ממשיכים אותה, על חברה ומשפחה על פי משנת מרן הרב קוק זצ"ל. והנושא השני הוא שהיום, אנחנו כבר מסיימים את היום, י"ד אדר, הוא יום פטירתו של רבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, ולכן השיעור שייך גם לזה. מה זאת אומרת? רבנו היה, כמובן, אני לא צריך להגיד את זה, אבל הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, גדול הדור, כמו שקוראים לזה. ואנחנו הרבה פעמים מספרים עליו כל מיני סיפורים, התלמידים שזכו ללמוד אצלו ולראות אותו, אבל יש כאן עניין יסודי לגבי השפעת תלמיד חכם על החברה. זה שייך לסדרה שאנחנו לומדים, כי אנחנו למדנו כמה וכמה דברים של מרן הרב קוק זצ"ל על בניית החברה בעם ישראל. וראינו כבר שאחד הדברים החשובים בבניית החברה הוא זה שתהיה השפעה תורנית בחברה. אני רוצה היום לעסוק בעניין הזה יותר לעומק, והדבר הזה כמובן קשור גם להשפעתו של רבנו הרב צבי יהודה בחברה. לכן אנחנו נפתח פה בדברים מתוך השיחות שלו, זה הדף שחילקתי לכם. זה מתוך השיחות שלו שנתפסו בספר שערך הרב אבינר, שיחות הרב צבי יהודה על תלמוד תורה. יש שם חלק שהוא סדרה של שיעורים על פרקי אבות, על החלק של פרקי אבות שמדבר על ממחת 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אז יש פה על הנושא של תלמידי חכמים בעם ישראל. אז נקרא קודם את הדברים של הרב צבי יהודה, שהם ייתנו לנו בסיס, יש לך שם דף, ועל גבי זה אנחנו נלמד את דברי מרן הרב קוק זצ"ל. אז קודם, הרב צבי יהודה אומר כך, הכרחי לגדל תלמידי חכמים. תלמידי חכמים, פירוש הדבר, גדולי רוח, גדולי אמונה, גדולי קדושה. כלומר, אנחנו מדברים על אנשים שיכולים להיות מנהיגים גדולים, משפיעים גדולים בעם ישראל. הדבר הכרחי כמו אוויר לנשימה. ובגלל זה קיימות ישיבות. עניינה של הישיבה הוא להרבות כוחות רוחניים אדירים באומה. אז שימו לב, הביטויים של הרב צבי יהודה כבר אומרים לנו משהו מאוד חשוב. יש לכל אדם מישראל צורך להיות גם אדם רוחני. זה חשוב מאוד. כל אדם מישראל צריך ללמוד תורה, כל אדם מישראל צריך לקיים מצוות, וזה נותן לו רוחניות. על גבי זה שכל אדם מישראל צריך להיות רוחני, יש גם עניין שיהיו תלמידי חכמים. תלמידי חכמים, כפי שרב צבי יהודה אומר בהמשך, יש הרבה רמות של תלמידי חכמים. יש אחד שלמד פחות ויש אחד שלמד יותר. כן, במונחים של היום היינו אומרים, יש רב בית כנסת ויש רב עיר ויש רב ראשי לישראל. יש הרבה רמות גם בתלמידי חכמים. הרב צבי יהודה אומר כך, עניינה של הישיבה הוא להבות כוחות רוחניים אדירים באומה. כלומר, אנחנו צריכים להגיע לרמה שיש אנשים מאוד גדולים. והרב צבי יהודה מסביר, אמנם התורה שייכת לכלל ישראל, וכל עמך נביאים, זה ביטוי של חז"ל על עם ישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם, אבל יש מדרגות. צריך לדעת, בכל דבר היה אומר לנו רבנו, יש מדרגות, גם בתורה. יש תורה, יש נביאים ויש כתובים. הנביאים הם לא באותה מדרגה כמו חמישה חומשי תורה, אבל הם דבר קדוש. זה שדבר הוא לא באותה מדרגה, זה לא אומר שזה חשוב, שזה לא חשוב. יש הרבה דברים חשובים. לבן אדם יש דברים חשובים יותר וחשובים פחות. אדם לא יכול לחיות בלי לב. זה ודאי, זה הכי חשוב. אבל חס וחלילה, אנחנו לא רוצים שאדם יהיה בלי יד. הוא יכול לחיות בלי יד. אבל היד היא חשובה גם כן. יש דברים עוד פחות חשובים, אבל אדם רוצה שיהיו לו. לכן, אנחנו יודעים שבכל דבר יש מדרגות. אז כפי שאמרנו, יש גם מדרגות בתלמידי חכמים. אבל אנחנו, יש לנו מטרה שעם ישראל יהיה כמה שיותר גדול, כמה שיותר שלם. לכן, המטרה של הישיבה הוא להרבות כוחות רוחניים אדירים. כי גם בישיבה עצמה יש מדרגות, לפי מספר שנים שלומדים בה. כפי שהזכרנו, כפי שהוא אומר בשיחות קודמות, אין הכוונה שכולם יצאו רבנים במובן הפרופסיונלי. כלומר, התלמיד חכם לא חייב להיות רב מקצועי. יש, נכון, יש מקצוע. בן אדם מקבל עבודה בתור רב, והוא מקבל על זה משכורת. יפה. ברוך השם שבעם ישראל יהודים מוכנים לשלם ליהודים משכורת, כדי שילמד תורה, כדי שיפסוק הלכות. זה חשוב מאוד. אנחנו צריכים את זה. אבל המטרה של הישיבה היא לגדל תלמידי חכמים, לא רק רבנים. תלמידי חכמים, פירוש הדבר, הוא ממשיך, שיהיו גדולי תורה, אנשים גדולים. זה מה שהוא אמר בשורה הראשונה, גדולי רוח, גדולי אמונה, גדולי קדושה, אנשים גדולים. כמו בישיבת וולוז'ין, שיצאו ממנה גם בעלי בתים גאוני תורה וענקי רוח, שלא תפסו מקום ברבנות, אבל בעלי השפעה גדולה בחברה. כלומר, היו יהודים שאמרו, אני לא רוצה להיות רב. אני רוצה לעבוד. יהודי היה גאון, כישוני מאוד, הלך לעבוד ולמד תורה אחרי שעות עבודה, והיו אנשים כאלה שהוציאו ספרים גדולים מאוד בעם ישראל. אבל הם לא נקראו רבנים מבחינה מקצועית. היו רבנים, היו תלמידי חכמים. מוסיף הרב צבי יהודה וממשיך, יש מספר מדרגות בעם ישראל. בעם ישראל בכלל יש כל מיני מדרגות. יש אנשי מעשה ואנשי תורה. יש אנשי חקלאות, מסחר ותעשייה. העם צריך את כל הדברים האלה. צריך חקלאות, מאוד חשוב בארץ ישראל שתהיה חקלאות. זה מצוות יישוב ארץ ישראל, שיעבדו את האדמה בארץ ישראל ויוציאו פירות וירקות, כל מה שצריך. יש גם חשיבות במסחר, בתעשייה, במדע, בכל מיני מקצועות. ויש מדרגה עליונה של אנשי רוח ונשמה. לא כל העם שייך למדרגה העליונה זו. כך הוא סדר המציאות, וכך היה במשך כל הדורות. אומר, אנחנו לא מצפים בינתיים מעם ישראל שיהיו כולם תלמידי חכמים. בעתיד הרחוק זה יהיה כך בעזרת השם. אבל היום לא מצפים. למה לא מצפים? כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי כישרונות שונים. יש אדם שיש לו כישרון ללמוד, ויש אדם שיש לו כישרון לעבוד, יש אדם שיש לו כישרון לארגן. איך אמר לי פעם, יהודי יקר, הוא אומר, יש, רואים לפעמים, בתיכון, יש בחור שהוא מאוד כישוני. מה פירוש מאוד כישוני? הוא מקבל ציונים מאוד לא טובים. במבחנים הוא לא מצליח. אבל כשהחבר'ה יוצאים לשחק כדורסל, אתה רואה את המנהיגות שלו. כולם עושים את מה שהוא אומר. יש לו כישרון? יש לו כישרון. הוא יצא לצבא, יכול להיות שהוא יהיה קצין מעולה. הוא יחזור על החיים האזרחיים, יכול להיות שהוא יהיה איש ארגון מעולה. אבל הראש שלו לא בנוי לשבת וללמוד. אז הוא לא יהיה תלמיד חכם גדול. ודאי שגם הוא צריך ללמוד תורה, ולהבין דברי תורה, ולהיות קשור לתורה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יצר כל אדם עם אותה אישיות, והוא לא נתן לכל יהודי את האפשרות להיות תמיד חכם. חיות, כולנו היינו רוצים להיות תמידי חכמים. אז לכן, אומר רב ציודה, כך הוא סדר המציאות. יש אפילו רמז קדמון, אותיות ציבור, ציבור פירוש הדבר, כן, העם, החברה, אותיות ציבור, צדי בית וברש, הן ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים בציבור. כמובן שאין המציאות של הרשעים אידיאלית, וברור שאין צורך לשאוף להיות שייך דווקא לחלק הזה. כן, אבל אנשים רוצים להיות צדיקים. אנשים גם, יש אנשים שהם בינוניים. ויש לצערנו גם אנשים שהם יהיו רשעים. עכשיו מוסיף רבנו ואומר, אבל כל המדרגות בעם ישראל, כולל האנשים שאינם קבועים בתורה, ולא שהם לא לומדים, אלא הם לא לומדים כל היום, הם לא יושבים בישיבה, כל המדרגות בעם ישראל צריכות להיות מקושרות עם גדולי ישראל. הקשר הזה, זה הדבר שאנחנו הולכים ללמוד עליו עוד מעט בספר אורות של מרן הרב קוק זצ"ל. עם גדולי ישראל שהם החלק היותר פנימי ונשמתי שבאומה. יש נשמה. כל אדם צריך את הנשמה שלו, בלי נשמה אנחנו מתים. כך בעם ישראל יש נשמה. הנשמה מתגלית בגדולי התורה. אז אנחנו צריכים קשר לנשמה הזאת. וזה עיקר עניינה של הישיבה, להוציא מתוכה את תלמידי החכמים האלה, גדולי התורה. במשך השנים שאדם מתבסס בישיבה, והוא נעשה תלמיד חכם גדול בתורה, המקבל דמות של גדלות רוחנית ביהדות, מתוך התקשרות לחכמים. כן, גם התלמידים בישיבה צריכים להיות קשורים לחכמים גדולים. כל אחד לומד פחות או יותר שנים, כל אחד לפי המציאות שלו. עד כאן דברים של רבנו לכבוד יום הזיכרון שלו, ועכשיו אנחנו נראה פירוט של הדברים האלה בדברי מרן הרב קוק זצ"ל. יש לכם ספר אורות, זה פרק שלם בספר אורות, באורות התחייה פרק ד', כותב מרן הרב קוק זצ"ל על הבנייה האידיאלית של החברה בעם ישראל. הוא מתחיל כאן, זה עמוד נון גימל, מי שעוד לא הגיע לזה, עמוד נון גימל בספר, אורות התחייה פרק ד', הרב מתחיל כאן מהמושג סבלנות. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. חברה חייבת סבלנות. כפי שלימד אותנו רבנו, חברה צדיקים בינוניים ורשעים, אז אנשים צריכים סבלנות אחד כלפי השני. בחברה יש אנשים מסוגים שונים. בעם, עם ישראל יש לנו במצב האידיאלי 12 שבטים. כל שבט יש לו אופי אחר. אם לא תהיה עם סבלנות, העם יתפרק. אז סבלנות נדרשת מאוד לקיבוץ, כלומר לקבוצה, קבוצת אנשים, קיבוץ אורגני אנושי, לעם, לחברה. זאת אומרת, סבלנות מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. כן, אנחנו צריכים ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי השני. צריך מידת החסד, רצון, לעזור לשני. זה בונה את העולם. עכשיו אומר הרב חידוש. מה שהרב אמר עד עכשיו, הרבה אנשים יכולים לחתום על זה ולהסכים לזה. שלחברה האנושית צריך סבלנות וצריך מידת החסד והענווה. עכשיו אומר הרב חידוש, הסבלנות צריכה היא לטיפוחה, למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותחופה. זאת אומרת, כדי להגיע לסבלנות אנחנו צריכים אנשים גדולים חסידים גדולים. מה זה חסיד? לא, אין הכוונה לחסידות של הבעל שם טוב, שזה דבר בפני עצמו, אלא חסידות זה ביטוי בדברי תורה כבר מדורות קודמים, למישהו יותר מצדיק. כן? יש אדם רגיל, כמו שאמרנו, יש בינוני, יש צדיק, ומעל הצדיק יש חסיד. חסיד זה אדם שהוא צדיק כל כך גדול, שאנחנו אומרים עליו ביטוי נוסף. והרב מדבר כאן על מידת החסידות הגדולה. לא רק שהוא חסיד, אלא הוא חסיד גדול. הוא אדם גדול. והחסידות הגדולה הזאת יוצאת, כלומר היא מגיעה מתוך בינה אלוקית. מדובר באדם שהוא מבין בעומק איך עובדים את השם. בינה אלוקית עליונה. ותחופה. תחופה פירוש הדבר, הדבר שהוא מאוד מאוד סמוך וקשור, כלומר הוא כל הזמן עוסק בזה. דווקא, ממשיך הרב, דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, כלומר חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם, הם חיים את עבודת השם כל הזמן. דווקא אז, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון, לכל צרכיה המעשיים, יכולה לעסוק גם בתעשייה, גם בחקלאות, גם אם צריך בצבא, במדיניות, בכל דבר שהוא, בלי לפחד, בלי חרדה פנימית, שמא יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה. עם ישראל, הוא באופן מהותי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל חייב את הרוחניות. הרוחניות הזאת, ממשיך הרב את המשפט, הרוחניות הזאת היא מה שנותן לה את כוח נשמתה. בלי רוחניות, עם ישראל מאבד את נשמתו, מאבד את נשמתו, מאבד את החיים שלו. וזה מה שמהווה את אידיאליה, זה מה שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. עם ישראל הוא עם בגלל הרוחניות. אז עכשיו מה קורה אם עם בנוי הרוחניות? לכל באמת היינו צריכים כולנו לעזוב את הכל, לשבת בבית המדרש. אחרת איפה הרוחניות? אבל עם הוא לא כזה. כתוב בתורה, בנביאים, שעם ישראל עוסק בחקלאות, עוסק בכל מיני דברים נוספים. איך אפשר? הרי אנחנו נעסוק בעולם המעשי, לא יהיה לנו זמן לרוחניות. אנחנו לא מתאבדים, חס וחלילה. אומר הרב, יש פה מבנה חברתי מיוחד. שיש חסידים עליונים, כפי שהוא אמר, החסידים העליונים האלה שומרים על הרוחניות של כל העם. ואז העם לא מפחד לעסוק במציאות החומרית. אנחנו נמשיך, הרב ממש מתאר את הדבר הזה בצורה מפורטת. אנחנו מתארים פה מבנה חברתי, שוב, אני אומר, זה מבנה חברתי אידיאלי של עם ישראל, אנחנו צריכים עוד להתקדם הרבה עד שנגיע לזה, אבל זה מראה לנו את הכיוון, זה משלים הרבה מאוד ממה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שאנחנו נבין את החשיבות של הדברים, וזה גם מעשי היום, כמו שראינו בדברי רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שכל אחד בעם ישראל צריך את הקשר הזה לגדולי תורה. אז אנחנו ממשיכים פה באורות, בעמוד נון גמל, בפסקה השנייה, בייחוד באומתנו. כן, עם ישראל שהיא עם של קודש, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל העולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. כן, כי באמת זה לא סתם רוחניות. יכול להיות רוחניות קטנה, תיכנס לך לתוך מציאות החיים. אבל הנשמה של עם ישראל קשורה לרוחניות מאוד עליונה. אנחנו עמדנו על מעמד במעמד הר סיני, חז"ל אומרים, עם ישראל שמעו את עשרת הדיברות, פרחה נשמתם, אפילו הנשמות לא יכלו להישאר בתוך הגוף. אי אפשר לחיות כך, נכון? אז אנחנו יורדים חזרה לחיים, אבל התורה היא מאוד עליונה, ואנחנו צריכים את התורה העליונה הזאת. אז בעם כזה, ממשיך הרב, יש, קורה, אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, כל איזה תזוזה כזאת, הנה בוא נארגן, בוא נעשה, בוא נבנה, בוא נעסוק בתעשייה, במסחר, בחקלאות וכולי, נכנס בה מיד רטט פנימי, פחד. שמא הטרדה המעשית תמעט את מעיינה. זה יהרוס לי את הרוחניות. שמא, וזה ביטוי שמדברי תורה, כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. אולי אני אעבוד על הדברים המעשיים, ואני אשכח את התורה. לא יהיה לי זמן מספיק לתורה. אז נכון, לא כל אחד מרגיש את זה, אבל עם ישראל מרגיש את זה. וזה גורם לבעיה. איזו בעיה? ומתוך כך, היא עושה את פעולותיה הכלליות, המעשיות, במחצית אנרגיה. כלומר, עם ישראל, כשהוא בריא, דווקא כשהוא בריא, והוא, או יהודים שהם בריאים, הם מפחדים קצת לעסוק בעולם המעשי. ואז מה קורה? כשאין להם ברירה, הם הולכים לעסוק בעולם המעשי, לא, אולי נעשה פה פחות, אולי ניקח רק חלק מהזמן, אולי, אין להם מספיק מוטיבציה. ואז הם לא משקיעים מספיק, וזה לא טוב. תבינו, יש מקום להבין שבגלל זה הקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה להביא אותנו חזרה לארץ ישראל בדור הזה ולהחזיר אותנו לעולם המעשי, הרי בחוץ לארץ אנחנו היינו חצי מרחפים כאלה, לא היינו צריכים לבנות מדינה, לא היינו צריכים לבנות צבא, לא היינו צריכים כל מיני דברים. פה היה צריך להגיע לארץ ישראל ולייבש את הביצות ולהילחם ולבנות. אז את מי הקדוש ברוך הוא שלח לעשות את זה? יהודים שהפסיקו להאמין בתורה ומצוות. למה? בהתחלה היו יהודים גדולים, צדיקים, שהאמינו ובאו ובנו, אבל אחר כך בשלבים יותר מאוחרים, בתקופת המנדט לדוגמה, רוב רובם של היהודים בארץ ישראל היו יהודים, מה שנקוראים היום חילוניים, שלא האמינו. כי הם יכלו להשקיע בעולם המעשי. הם לא פחדו לא ללמוד תורה, הם בכלל לא רצו ללמוד תורה. הם יכלו להשקיע את כל החיים שלהם, את כל האנרגיות שלהם, את כל הכוחות שלהם, בעולם המעשי. עד כדי כך, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בדורות הראשונים שהגיעו תקופת העלייה השנייה לדוגמה, היו יהודים שאמרו, אנחנו צריכים לעסוק בכל הדברים. חקלאות, בסדר, עסקו בחקלאות. צריך, יש ערבים בארץ שעוסקים בצון. נהיים רועי צון. צריך ללמוד מהם איך להיות רועי צון. אז היו בחורים שהלכו וחיו עם הבדואים. והבדואים אז לא חיו כמו היום. חיו בצורה מאוד פרימיטיבית. הלכו וחיו עם הבדואים כדי ללמוד מהם איך לראות את הצון. אני לא יכול לתאר לעצמי יהודי שחי חיים של תורה ומצוות הולך לגור עם בדואים. אבל החבר'ה האלה הייתה להם כזאת מסירות נפש על בניין ארץ ישראל, גם להם זה לא היה נעים. הם באו מתרבות של אירופה, תרבות הרבה יותר מפותחת, אבל הייתה להם כזאת מסירות נפש של ארץ ישראל שאמרו לא אכפת לנו. אז ככה הקדוש ברוך הוא הביא את בניין ארץ ישראל בדורות האלה. אבל מצד האמת, עם ישראל לא רוצה לעזוב את התורה. אז הוא מפחד. ויש תמיד יהודים כאלה שמפחדים, ויש מצב בבי שעם ישראל כולו קשור לתורה ומצוות, אז איך הוא יעסוק בעניינים גשמיים? אי אפשר לעשות רק בחצי אנרגיה, כמו שאומר הרב, בלי מוטיבציה. זה בעיה גדולה. הרי הרוחניות מתטרפת, מתבלבלת, מפני הסיבוך החומרי, כי אדם רוצה לעסוק ברוחניות, אבל בחלק מהזמן שלו הוא צריך לעסוק בחומריות, זה מבלבל לו את הרוחניות, והחומריות מתחלשת, היא נחלשת מפני העירוב הרוחני, נדחק אל תוכה, כי באים כל הזמן ואומרים, טוב, בוא לא נעשה, נעשה פחות, כי אנחנו רוצים ללמוד תורה. מה הפתרון? איך פותרים בעיה כזאת? אומר הרב, הפתרון הוא מה שאמרתי בתחילת הפרק. על כן היא, האומה, צריכה להעמיד חסידים גדולים, אנשים מאוד מאוד גדולים, תלמידי חכמים עצומים, המיוחדים בגדלות הדעה. הם עוסקים בתורה ברמות העליונות ביותר, לא רק גם בגמרא והלכה, וגם בסתרי תורה והבנות עמוקות. הם מבצרים, שומרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. הם לומדים תורה בשביל כל עם ישראל. שהעם ישראל גם לומד תורה. כל יהודי קובע איתים לתורה. אבל את התוכן הנשמתי העליון שאמרנו שעם ישראל צריך, יש לעם ישראל. כי יש קבוצות, זה לא כן, אדם אחד או שניים. יש קבוצות של יהודים שעם ישראל אומר להם, אתם תשבו ותלמדו, אתם תשבו ותעסקו בתורה. הם, העליונים הללו יודעים, שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. הם יודעים שהנה, הנשמה של עם ישראל היא חיה, היא חיה אצלנו, היא חיה בישיבה, היא חיה בלימוד תורה, היא חיה בעיסוק הרוחני שלנו. ועל כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של עבודות המעשיות. הם אומרים, מה הבעיה? היהודים האחרים עוסקים בחקלאות, בתעשייה מצוין, שיעסקו בזה. מה קורה לנשמה העליונה? הנה, אנחנו דואגים לנשמה העליונה. זאת שותפות מאוד מיוחדת. רגע. יש אנשים שחושבים ששותפות היא דבר טכני בלבד. כן? אתה רוצה להיות שותף, תבוא איתי, נלך ביחד, שנינו נעשה את אותו הדבר. לא, זה לא שותפות. יש שותפות של אנשים שהם שונים לגמרי אחד מהשני, אבל הם עובדים לאותה מטרה. כך אומרים חז"ל, היה יששכר וזבולון. אחד יושב בבית המדרש ולומד תורה, הוא בעולם כולו רוחני. והשני יוצא לדרך ועוסק במסחר, והוא מפרנס את זה שיושב בבית המדרש. הם שותפים מלאים, אומרים חז"ל. אומרים חז"ל, אפשר, אומר, כתוב בפוסקים, אפשר לחתום על חוזה יששכר וזבולון, היהודי שעוסק במסחר מקבל חצי מהזכות של לימוד התורה. איזה לימוד תורה, אתה כל הזמן בדרך. לא, קביעות עתים לתורה גם אתה צריך. יהודי צריך ללמוד תורה כל יום. צריך להיות בשלם בקיום מצוות. אבל הוא לא באמת לומד בעומק בבית מדרש, הוא מקבל חצי מהזכות. לא בעולם הזה, בעולם הבא. גם בעולם הזה זה שייך. אבל זה דבר שנפסק בפוסקים. ולכן לא מודאגים, התלמידי חכמים הגדולים האלה לא מודאגים בכלל מזה שהעולם עוסק, העולם, העם כולו עוסק בדברים מעשיים. רצית לשאול משהו? אתה שואל שאלה טובה. הפרט זה הרבה, יש בזה הרבה עבודה, כי אנחנו מתארים קודם כל מצב אידיאלי של האומה. היום המצב האידיאלי עדיין לא הגיע. לכן אין לנו הרבה פעמים את הקשר העמוק האמיתי, כפי שרב הולך לתאר עוד מעט, עם גדולי תורה. אחרת זה היה משפיע עלינו. אז אנחנו צריכים ליצור כל מיני נקודות חיבור לרוחניות, גם בתוך העולם המעשי. יש לנו הרבה יותר עבודה, בגלל שהמצב הוא לא אידיאלי. כן? אנחנו חייבים, כל אחד, גם במצב אידיאלי, כל אחד חייב ללמוד תורה. לפעמים אדם צריך לבוא ולשבת שנה, שנתיים, שלוש, בבית מדרש, כי רק אז יהיה לו כוח לצאת החוצה. לפעמים הוא צריך למצוא לעצמו מקום לגור, שיש לידו אנשים שיכולים לתת לו את האווירה הרוחנית. יש כל מיני דברים מעשיים שאפשר לעשות אותם כדי לחזק. זה באמת לא קל. לפעמים אדם נמצא במצב שהוא בכלל מרגיש, מה, אני בעולם המעשי, אני הולך לאיבוד, אבל אני לא תמיד חכם, מה אני אעשה? טוב, אפשר לפעמים להצמד, למצוא רב, שייתן לי הדרכות, איך אני מסתדר בזה, ואיך אני מסתדר פה, ואיך אני מסתדר שם. יש דברים שונים שאפשר לעשות. אבל כרגע שוב, אנחנו מדברים על האידיאל. כן? פה מדובר לא רק מבחינה חברתית, אלא חברתי אידיאלי. אומר הרב, הרוחניות החיובית כבר היא מתפלסת, היא עוברת באומה מאליה על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אלה היחידים שהם שלוחי ציבור. הרי כל הציבור שלח אותם ללמוד תורה, והם לומדים תורה ברמה גבוהה, וכולם רוצים בזה, והיחידים האלה נושאים מהם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. לכן זה משפיע גם עלינו. זה שהגדול הזה יושב ולומד תורה, זה משפיע. איך זה משפיע? מה, שמענו ממנו שיעור? יכול להיות שלא. אפילו את זה לא. עוד מה תראו פה. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא אוצר הקיבוצי של כללות האומה, והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים. זה השותפות. כן? הם אומרים, אנחנו לא לומדים תורה רק בשבילנו. זה לא עניין אישי שלנו, פרטי שלנו, שאנחנו לומדים תורה. אנחנו לומדים תורה בשביל כל אלה שיוצאים לעבוד, בשביל כל אלה שיוצאים לצבא, בשביל כל אלה שבונים את עם ישראל בכל מה שצריך לבנות. ועם ישראל גם אומר, כן? אני עוסק בחקלאות, ואני יודע שהוא לומד תורה בשבילי. ולא רק יודע, אלא אני יודע שאם הוא לומד תורה, אז הוא מחזיק, הוא בונה את הנשמה שלי. אני בונה את הגוף, הוא בונה את הנשמה. ועל כן, היא מכבדתם ומתייראה מהם יראת הרוממות. היחס לרב גדול כזה, וואו, איזה יחס. אנחנו אוהבים אותם ומכבדים אותם ומעריצים אותם וזה משהו מאוד מיוחד. מסביר הרב, ברית אלוקים בארץ, זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, תקיימו את התורה בעולם הזה, בארץ. בארץ פירוש הדבר, חקלאות, תעשייה, צריך... אני יודע מה, צריך לבנות כבישים, צריך לבנות בתים, צריך כל מיני דברים לייצר, וצריך לשווק, וצריך לסדר, וצריך לארגן. ברית אלוקים, איפה ברית אלוקים? כמו ששאלת, ברית אלוקים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוקים העליונים. יש את גדולי התורה. והגבורה החומרית הולכת ועושה דרכה וצלריה. במצב תקין כזה, במצב אידיאלי כזה, אז מי שעוסק בעולם החומרי, וצריך לזה גבורה, וצריך לזה אומץ, וצריך לזה יכולת. אבל הגבורה החומרית בטוחה היא, שלא תחלל את מעיין קודשה. אין לי חשש שאם אני עוסק בעולם המעשי, אני מוריד מעם ישראל את היכולת הנשמתית. לא. כי ישנה ממה שומרי חומתה העליונה. כן? זה ביטוי של חז"ל. מי הם שומרי החומות האמיתיים? אלה תלמידי חכמים. והרב קוק זצ"ל במקום אחר, בעין היה, אומר דבר מעניין. אומר, אנחנו יודעים, חזל לא סתם השתמשו בביטוי הזה שומרי החומות. מה הוא בדרך כלל שומע? שומע הוא איש צבא, איש משטרה. שומרי החומות הם אנשים שעושים סיורים בלילה כדי לדאוג לביטחון. היום אנחנו יודעים, אנשי צבא, יש להם חיים לא כאלה שגרתיים. בן אדם שהוא קצין קרבי בשירות קבע, היו לי שכנים כאלה שכל השבוע לא היו בבית. כל השבוע, שבוע ושבת וחלק מהשבתות, אז נתנו להם להגיע הביתה ואז יש מכשיר קשר ואם צריך הקפצה אז מיד יוצאים. כותב הרב, זה נכון לגבי אנשי צבא, ככה צריך, בגלל שהעם צריך את זה. זה נכון גם לגבי תלמידי חכמים. תלמיד חכם עליון כזה לא חי חיים שגרתיים, נכון? יש לו משפחה, יש לו ילדים, בסדר גמור. אבל הוא לא, זה לא כמו כל בן אדם. כל ערב באים הביתה, במצב תקין, אוכלים ארוחת ערב עם המשפחה, נחמד, מדברים, מפטפטים קצת. תלמידי חכמים, אומרים חז"ל, אנשים מחכות עד מאוחר בלילה רק כדי לראות את הבעלים שבאים מבית המדרש. יכול להיות שהוא נמצא שעות על גבי שעות, ואשתו אומרת לילדים, אבא לומד, אי אפשר להפריע לו. אלה חיים כמו של שמירה, כי האנשים האלה נצרכים לעם. אנחנו רוצים שהם יעסקו בתורה. והם באמת משקיעים בזה את כל הכוחות. במצב כזה, שמצד אחד יש חסידים עליונים באמת שעוסקים ברמה הכי גבוהה בתורה, ומצד שני, העם מעריך אותם ויודע, הנה, שם הנשמה שלנו. אז, אומר הרב, הסבלנות מתפתחת. במצב כזה כולם מרגישים קשר, כל העם ביחד. אז יש סבלנות. מה, אתה שונה ממני? נכון, אבל שנינו מסתכלים על אותם תלמידי חכמים גדולים. יש אדם כזה ויש אדם אחר ויש תפקיד כזה ויש תפקיד אחר. נכון, אנחנו יודעים, צריכים הרבה תפקידים לעם. אבל יש סבלנות, כי העם מחובר. שימו לב, מה מחבר את גוף האדם? יש לנו כל מיני חלקים, אמרנו, יד, רגל, אף, אוזן. נשמה מחברת. זה שיש חיים זה מחבר את גוף האדם. כל הגוף קשור ביחד. כי מדובר במערכת חיים אחת. אז מה שיוצא במצב אידיאלי, את החיבור הכי גדול, הכי אחדותי בין החלקים של עם ישראל, זה שכולם קשורים לנשמה, כולם קשורים לחכמים העליונים האלה, לחסידים העליונים האלה. אז הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים. והרבנים הגדולים האלה, כמובן, הם מוכנים, הם לא צריכים הרבה ללמד, הם עוסקים בעיקר בתורה, אבל גם הדיבורים האחדים, קצת דיבורים, היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, נותנים מזון רוחני בשפע רב יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. כלומר, זה לא שלא לומדים תורה, כולם לומדים תורה. אבל צריך להבין, אומר הרב, שאם אני לומד תורה, אם אדם בינוני לומד תורה, אז הוא צריך ספר שלם לשבת וללמוד. אבל כשהוא שומע כמה משפטים, שיעור אחד מתלמיד חכם ענק כזה מחסיד עליון, זה שווה כמו לימוד תורה של ספר שלם של מישהו אחר. לכן באמת מכבדים אותם ומעריכים אותם. אז קשורים אליהם, איך קשורים אליהם? שומעים לפעמים משהו. מספיק ששומעים לפעמים, אנחנו יודעים שהם שם. אנחנו יודעים שהם הנציגים שלנו. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. כלומר, אומר הרב, זה האידיאל שלנו. זאת השאיפה שלנו. זה המצב האמיתי של החברה הישראלית. אז זה מסביר לנו הרבה דברים שלמדנו בשיעורים הקודמים על המצב האמיתי של היחס לכהן. כהן, כי שפתי כהן יש מעודת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו, כתוב בפסוק. זה המצב האידיאלי של הכהונה. אז הרב מסביר פה עיקרון של כהונה. הכהונה היא אמצעות. אמצעות זה חיבור. כן? אנחנו מחברים בין דבר אחד לדבר שני. יש לנו משהו באמצע שמחבר. האמצעות בין האדם לאלוקים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם. אז מה אפשר להגיד? רגע. למה שאני לא אגש לבית המקדש ואקריב את הקורבן שלי? למה אני צריך לעשות את זה דרך הכהן? למה המרחק הזה? אני יהודי, קדוש ברוך הוא ציווה עליי להקריב קורבן, שאני אלך ואקריב את הקורבן. למה אני צריך שהכהן, באמת, על פי הלכה, אסור לי להקריב קורבן. אני קונה את הקורבן, מביא אותו לבית המקדש, ונותן אותו לכהן שהוא יעשה את העבודה. אפשר להקשות, למה לי מישהו באמצע? לכן מסביר לנו הרב, זה שיש מישהו באמצע, איננה אמצעות, כי אם דחיפה הגונה. דחיפה זה כמו שאנחנו אומרים בעברית מודרנית, תקף. כן? קשר, מיידי. למה? איך יכול... תחליט. אם יש משהו באמצע, אז זה לא מיד. זה לא סמוך. לא. מסביר הרב כך. כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוקים, הוא איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם הוא מתקרב לאלוקים על ידי הנטיות העליונות שבקרבו, והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוקיים. זה כלל מאוד חשוב. אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא ברגליים. עובדה. לא, יש דברים, אני צריך לעמוד על הרגליים כדי להתפלל. הרגליים גם שותפות. אבל כשאני מתפלל, אני לא מתפלל, אני לא עושה תנועות ברגליים. אני צריך להשתמש בראש, לחשוב ולדבר בפה. אבל הרגליים, איך עומדים בתפילת עמידה ברגליים? רגליים צמודות, לא זזות. אי אפשר להזיז את הרגליים. אבל התפילה שאני מתפלל כשהרגליים לא זזות, היא תפילה שמעלה את קולי, את הכל. כי אני מתפלל, פונה לקדוש ברוך הוא, בכוחות העליונים, בשכל, ברגש, בדיבור. ואז גם הידיים והרגליים מתעלות. זאת אומרת, אומר הרב, אדם לא פונה לקדוש ברוך הוא על ידי הכוחות הנמוכים, הוא פונה לקדוש ברוך הוא על ידי הכוחות העליונים. כן, כמו כן, גם האורגן הלאומי, המערכת של העם, וגם האנושי, איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוקים בקוטנו, בכוחותיו הדלים. בהרגשותיו המהוממות, המבולבלות ומטורפות בין גלי חיי החושים הטורפים אותו. אור האלוקים של הקטנים מתקטן. אם מנסים לגשת בקטנות, זה משפיע על הכל. ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו ומתדלדל. אם היינו מנסים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, שכל אחד היה בא לבית המקדש ומקריב קורבן, אנחנו קטנים. אם אנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא בקטנות, זה לא ישפיע עלינו גדלות, זה ישפיע עלינו קטנות. קדוש ברוך הוא כל יכול, אבל האדם צריך לעבוד. האדם לא עובד ככה. אתם יודעים, הרב כותב פה באורות, במקום אחר, שמי שעשה את הטעות הזאת, בתחילת ההיסטוריה האנושית, היה קין. כתוב שקין רצה להביא קורבן לשם. וגם הבל רצה להביא קורבן לשם. הבל הביא מבחורות צונו ומחלביהן. הוא הביא את הטוב ביותר. פונים לקדוש ברוך הוא עם הטוב ביותר. וקין הביא את מה שבא לו. היה הכל שייך לקדוש ברוך הוא. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אבל אתה מביא דבר פחות לקדוש ברוך הוא, אתה מוביל את עצמך. ולכן הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל, והוא לא קיבל את הקורבן של קין. קין לא רצה לתקן את עצמו. לכן, כשהוא התעצבן, הוא רצח. אדם שלא מתקן את עצמו מגיע עד לעבירות החמורות ביותר. מה הפתרון? הפתרון הוא באמת לחפש את הדרכים להתעלות. איך מתעלים? על ידי שמחפשים את הכוחות המעולים. לכן, מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, כלומר מתוך העם, מתוך החברה, לשם התקרבותו כולו לאלוקים. אז הכהן, התפקיד שלו הוא לעסוק בעבודת השם. בזמן בית המקדש, הכהן, אין לו בית, אין לו שדה, יש לו בית, אין לו שדה, אין לו עסק, הוא מקבל תרומות ומעשרות, והוא הולך לעבוד את השם בבית המקדש, זה ההתמחות שלו. הכהן, החסיד העליוני, במצב אידיאלי, זה החסיד, זה האדם הגדול, המלא חסד ודעה עליונה. הוא לומד ולומד תורה ברמה הכי גבוהה, הוא יודע את האלוקים באמת. ועל סמך דעתו והגשתו העליונה, נסמך הוא העם כולו. כמו שתיאנו על מצב שיש תמידי חכמים עליונים כאלה בעם, כמובן, בעתים שזרם החיים השלם מאחד את העם כולו עם העליונים שבבניו. הוא נסמך אז בחילם, כלומר הוא סומך עליהם, על הלימוד תורה שלהם, הוא מאזין את שיחם, אנחנו מקשיבים למה שהם אומרים, באמונה ברורה המתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת. אין, כל עם ישראל מבין ששם הנשמה שלנו, כמו שאמרנו. המתנשאת לפעמים עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. הוא מתייחס אל גדוליו ומתגאה בגודלם. איזה יופי שיש לנו כאלה חכמים גדולים. מתברך בברכתם ומתקדש בקדושתם. אתם יודעים, הכהנים, גם בימינו, יש ברכת כהנים, מצווה מהתורה. תחשבו מה פירוש הדבר. הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עם ישראל. נכון? טוב, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו. לא. הקדוש ברוך הוא אומר לכהנים, אתם תברכו את עם ישראל ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אם אתם תברכו את עם ישראל, הברכה תהיה ממני, אומר הקדוש ברוך הוא. כלומר, זאת הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך. אנחנו מתברכים בברכתם של הכהנים. אנחנו מתקדשים בקדושתם של הכהנים. כלומר, אנחנו מתעלים בזה שאנחנו נותנים לכהנים אפשרות להתעלות. ואז ממילא אנחנו מתמלאים חי לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית. אנחנו לא מפחדים לעסוק בכל העולם החומרי. ומלא עוז ואומץ הולך הוא העם את דרכו, יודע הוא ברור שאלוקי אומן עמו. אין, יש גם בימינו, אפילו שאנחנו לא במצב האידיאלי, יש מצווה לכבד את הכהנים. צריך לתת לכהן כבוד. לכן אנחנו בשבת, לא רק בשבת, כשאנחנו קוראים בתורה, מעלים קודם כל כהן. אחר כך לוי, רק אחר כך ישראל. יש מצבים, פה במכון דני אומר הרבה פעמים, רגע, יש פה תלמידים שהרבה זמן לא עלו לתורה, יכול להיות שיהיה תלמיד אחד כהן, הוא יעלה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אה, זה לא יפה, זה לא חלוקה מוצדקת. זה מאוד יפה, כי אנחנו מתרגלים את הכבוד כלפי אנשי הרוח בעם ישראל. וזה דבר, כפי שאנחנו רואים פה, זה דבר מאוד מרכזי. זה חלק מהבניין החברתי שאנחנו צריכים לבנות. לכן אומר הרב, פה דבר הזה, עיקרון חשוב מאוד העיקרון הזה. הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנימית. זה באמת דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה. כן? זה ייקח הרבה זמן עוד עד שאנחנו נצליח להגיע למצב האידיאלי הזה, ונחזיר את הכהנים לעבודתם כמו שצריך להיות. ואנחנו, כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה, אתם מכירים את הביטוי הזה? יש רב אחד שלקח את הביטוי ואמר, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. המקור הוא מפה, כן? הרב אומר, הדרך של עם ישראל, שאנחנו לא מפחדים מדרכים ארוכות. זה דרך ארוכה לפתח את כל העניין הזה, להגיע למצב אידיאלי חברתי כזה. אבל אנחנו הננו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזה, אשר החילונו ממות עולם שלנו לסלול אותו. אנחנו כבר התחלנו את הדבר הזה לפני אלפי שנים. אין עוד עמים בעולם שקיימים אלפי שנים. אין עוד עמים בעולם שעובדים אלפי שנים לפתח משהו. ודאי שאין עוד עם בעולם שעובד אלפי שנים כדי לפתח את עבודת השם בעולם. כדי לפתח ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שאנחנו עושים. אז יש הרבה מאוד עבודה. כמו שהזכרת קודם, יש לנו עבודה פרטית. כל אחד בימינו היום צריך לעבוד, לראות איך הוא מפתח בעצמו את הצירוף הנכון, את האיזון הנכון בין חיים מעשיים לחיים מוכניים. איך הוא מפתח בצורה נכונה את היחס שלו לגדולי ישראל. איך הוא יוצר קשר עם רבנים. יש כמו שלמדנו בהתחלה בדברי הרב ציודה, יש מדרגות ברבנים, אז אני יוצר קשר עם רב שהוא יותר גדול ממני. והרב הזה יוצא קשר עם רב שהוא יותר גדול ממנו, וככה זה הולך ועולה ומגיע לרמות גבוהות. אבל צריך לעבוד על זה. וצריך כמובן לתרגל, כפי שאמרנו, את הכבוד כלפי הכהונה. איננו עוזבים את זכר הכהונה. איננו חדלים מלצפות לשלמותה. אנחנו מכבדים את הכהנים, כי הם עוד יחזרו לבית המקדש. אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבא לידי בירורה, גם יש גם פסוקים עם ביקורת על הכהנים, כי היו תקופות שהכהנים לא התנהגו בסדר. אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל. איזה פתרון אחר יש? לעשות את האומה כולה כהנת, בלא הדרגה? לעשות את האומה כולה חכמה, נזירה ויודעת אלוקים בפרטי על דעת עצמם? זה אי אפשר. לא יהיה מצב במציאות שלנו שהעולם יהיו כולם כהנים. ממלכת כהנים וגוי קדוש הכוונה היא שעם כולו יש לו קשר לתורה ולקדוש ברוך הוא, אבל לא כולם באותה מדרגה. לפי העולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו, העולם הזה כפי שאמרנו, יש סוגים שונים של בני אדם, יש כישונות שונים של בני אדם. על כן, לרוח אלוקים הכללי, אשר על כללות האומה, עלינו לשאוף עתה. אנחנו צריכים לצפות שהקדוש ברוך הוא יתגלה על עם ישראל בתור עם. עם עם תפקידים שונים, עם טיפוסים שונים, עם אופיים שונים. וזה יתגלה, רוח אלוקים יתגלה באיבריה היותר מעולים, באנשים הגדולים ביותר, הרוחניים ביותר. כמו שההרגשות היותר אציליות שבאדם מתגלות הן על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. כלומר שכשאם אדם רוצה לעסוק בדברי תורה, הוא עוסק בדברי תורה בשכל, לא ברגליים, כמובן. כן? אז ככה עם ישראל יגיע לתוכן הרוחני על ידי תלמידי חכמים, אחר כך על ידי כהנים. הרב מסיים פה ממש במין קריאה כזאת, הצרה כזאת. הבו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוקית הרדיקלית הרוממה. צריכים לחזק את הכיוון הזה, לגדל תלמידי חכמים גדולים. חסידות אלוקית רדיקלית, קיצונית. קיצונית כמובן, קיצונית על פי התורה. אדם עולה במעלות התורה, זהירות מביאה לידי זריזות וכולי, עד שהוא מגיע לקדושה. זה, כן, הכוונה היא לא קיצונית במובן הלא נכון. אבל שיהיו באמת אנשים עליונים, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה. כן? קיצוניות כזאת שתלמידי חכמים עליונים, זה לא יגרום לפחות סבלנות, זה יגרום ליותר סבלנות. זה יביא את הסבלנות האמיתית באומה. זה יביא לגבורה ולעבודה מעשית, חברתית, מדינית, חופשית. זה לא יגרום לכך שיגבילו אותך ויגידו לך פה תעשה, פה לא תעשה, כמו שיש אנשים שחושבים, מפחדים. לא. אם יהיו רבנים גדולים, יקבלו מהם הדרכות, זה דווקא ייתן את האפשרות לבנות את החיים בצורה כמה שיותר, עם אפשרויות, עם פיתוח, עם יכולת, עם זה שאנשים יוכלו לבטא את עצמם בצורה הטובה ביותר. שתתהלך ברחבה בישראל, יהיו חיים רחבים, ותתבלט יפה בכל סביוני חייה בארץ ישראל, עם ישראל כמובן קיים בחיים האמיתיים בארץ ישראל, ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ארץ ישראל ולישועה מורגשת קרובה. כן? אז זה החזון הגדול של הרב לחברה האידיאלית בעם ישראל, החזון של תלמידי חכמים מאוד גדולים שיחד איתם מתפתחת חברה בריאה, שעוסקת בכל התחומים בצורה רחבה עם כל האופיים השונים. זה באמת, הבאתי את כל זה כפי שאמרתי בהתחלה לזכר רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שבאמת היה תלמיד חכם במדרגה העליונה, הוא עסק איתנו גם, הוא לימד אותנו והכל, אבל הוא מצד עצמו עסק בדברי תורה ברמות מאוד מאוד גבוהות שאפילו אנחנו לא היינו שם. הוא חי את התורה בצורה גדולה מאוד. אז אנחנו צריכים באמת, כפי שאמרנו בתוך השיעור, לשאוף כל אחד במצב שלו וברמה שלו, לפתח את הדברים האלה בצורה הטובה ביותר, וזה יהיה לטובתנו ולטובת כל עם ישראל, בעזרת השם. תודה רבה.